קודם כל ברשות כבוד ראש הישיבה לאורך ימים ושנים טובות. הייתי כאן, אינני זוכר אם זה שנה או שנה וחצי או שנתיים, קשה לי לזכור את סדר הזמנים. בשבוע שעבר היה כנס דיינים, הכנס הארצי, השנתי המקובל, ושם הודעתי על כך שאני מתכוון לפרוש. אני נמצא במערכת בתי הדין כבר 38 שנה, כמעט 40 שנה עקוד בדור, כמעט, והגיע עת לפרוש. פרשתי כבר פעם אחת מן השיפוט, כפי שאתם יודעים, יש גיל שאי אפשר לעבור אותו, ואי אפשר לשבת יותר בדין, ולאחר מכן הוכנסתי למערכת שוב כמעט בעל כורחי, מחוסר ברירה. אבל גם לזה מגיע סוף, בסופו של דבר, מתי אעשה גם אנוכי לביתי? לביתי זה כולל גם את האני האישי שלי, גם את האני הרוחני, גם את האני הפרטי, כל אותם דברים. תודה רבה. שאדם מחפש לעצמו בסופו של דבר, והיו ימיו 120 שנה. אין לנו את האפשרות לחיות חיים נצחיים, וכל אחד ואחד צריך לעשות לעצמו את חשבון הנפש וחשבון הזמן וחשבון הימים, ואת החשבון שלפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. באותו כנס אמרתי דברים לחבריי הדיינים. למעשה דיברתי פעמיים. פעם אחת כאשר פרשתי מן השיפוט, ואז נשאתי דברים שחלקם התפרסמו, ופעם שנייה כעת, כאשר אני מקווה בעזרת השם לפרוש במהלך הקיץ, לא לפני שיתמלאו השורות, שורות הדיינים, יבחרו דיינים לבית הדין הגדול, יבחרו דיינים לבית הדין האזורי, המערכת תתייצב, ואז אוכל לומר שממשיכי בעזרת השם ימשיך את תפקידי. דיברתי על כך שהדיין, אני אצטרך להטריח מפעם בפעם, שאני לא תמיד אני זוכר מראש מה שאני צריך איתי. רמב״ם שופטים בוודאי נמצא בהישג יד. הזכרתי את האמור בפרשת יתרו ואת מה שהרמב"ם מביא בהלכות סנהדרין לגבי התכונות הראויות לדיינים. אז נראה בהלכות סנהדרין את הקטע המתאים, ובפרק ב' מהלכות סנהדרין הרמב"ם מדבר על התכונות הדרושות לסנהדרין, שאילו תכונות שהן מופלגות, ואחרי זה מדבר הרמב״ם על בית דין של שלושה, אף על פי שהם מדקדקים בהם בכל אלו הדברים, צריך שיהיה בכל אחד מהם שבעה דברים, ואלו הם חוכמה ויראה וענווה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להם ובעלי שם טוב. והרמב״ם ממשיך מן הפסוק אנשי חיל שהם גיבורים במצוות ומדקדקים על עצמם וחובשים את יצרם עד שלא יהיה להם שם גנאי ולא שם רע. ובכלל אנשי חיל, הרמב״ם אומר, שיהיה להם לב אמיץ להציל השוק מיד גוזל, כעניין שנאמר ויקום משה ויושיען, על בנות יתרו. ההגדרה של לב אמיץ, אני הגדרתי אותה לעצמי כך. כתוב שדיין צריך לראות את עצמו כאילו גיהינם פתוחה לו מתחתיו, וכאילו חרב נעוצה בין ירחותיו. יכול הדיין לחשוב, אכן, אם אני על שפת הגיהינום, אני צריך להרחיק את עצמי ככל האפשר על מנת שחלילה לא אפול בגיהינום. ואם כן, תמיד אשתדל ללכת לחומרה, בבחינת כל חמירה וחמיה דייקה ברשותי, די שלא להקל חלילה, ואולי החרב הנעוצה בין ירחותיי תפיל אותי, אולי אפול ואהיה בגיהינום. לא כך. צריך שלדיין יהיה לב אמיץ לקחת על עצמו אחריות הלכתית. ואמרתי שהסמכות ההלכתית והאחריות ההלכתית הולכות בד בבד. כאשר אדם מקבל על עצמו את הסמכות, יש לו גם את האחריות. את אלוקים ניצב בעדת כל, יש לו את היכולת לשפוט ולהכריע בדברים. והבאתי לחבריי הדיינים את חומרת הדין וחומרת המצב שבו דיין נמצא. אמרתי להם, תדעו לכם, דיינות זה מקצוע מסוכן. וכאן ביקשתי לצטט מן המחילתא בפרשת משפטים. המחילתא זה הרי מדרש חכמים, המקבילים שלו זה ספרה בויקרא וספרי במדבר ודברים, על הפסוק בפרשת משפטים, כל אלמנה ויתום לא תענון. אני מיד אמצא את הדברים בפנים. נדמה לי שזה ברבי שם צריך להיות. כן. כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, כי ימצאו כצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. נמצא את המחילתא. אם ענה תענה. כתוב כך, כבר היה רבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאים להיהרג. מדובר על 10 הרוגי מלכות, רבי ישמעאל כהן גדול, רבי שמעון בן גמליאל נשיא ישראל. אין מי שלא חש את הדברים כשאומרים את הפיוט המפורסם במוסף של יום הכיפורים. אמר לו רבי שמעון לרבי ישמעאל, רבי, ליבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג. 10 הרוגי מלכות יוצאים להיהרג. אומר רבי שמעון לרבי ישמעאל, שעלה למרום ושאל את האיש לבוש הבדים ואמר לו שנגזרה הגזרה ובזה אתם נלכדים, על מה אני יוצא להיהרג? שאל רבי שמעון. אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון, מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה ועיכבתו עד שתהי שותה כוסך ונועל סנדלך או עוטף תליתך? האם קרה אי פעם שאדם בא אליך לדין ואמרת לו, רגע אחד, אני רוצה לשתות כוסי, הנה אני מחזיק את הכוס, אני רוצה לשתות, כמה זה לוקח? שנייה. או נועל סנדלך, מה לעשות? הדיין לא יכול ללכת יחף, הוא צריך לנעול סנדל, או עוטף תליתך. תלית אין הכוונה לתלית גדול, מה שאנחנו קוראים. תלית זה הבגד העליון, דיין צריך ללבוש משהו. אמרה תורה, אם ענה תענה אותו, אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. אמר לו, ניחמתני רבי. והדברים מבעילים ממש. אגב, אותו מדרש נמצא גם במסכת שמחות, נדמה לי בפרק ח'. רק שם התחלפו בין רבי ישמעאל לרבי שמעון, הדברים מוחלפים, אבל אותו דבר בדיוק. נחשוב לרגע מה מטריד את רבותינו הגדולים, רבי ישמעאל כהן גדול ורבי שמעון בן גמליאל, כשיוצאים להיהרג. מה? למה? מה קרה? איזו תשובה מקבל רבי ישמעאל מרבי שמעון? האם קרה שעינית את הדין? מה זה עינוי דין? המושג של עינוי דין כתוב במסכת אבות, חרב באה לעולם על עינוי הדין. הביאו לפה מסכת אבות דבר, כן. יש פה גם מסכת אבות, אני רק אשים את זה כאן. עינוי דין, מיד נמצא את זה, בהנחה שהדפיסו את זה יחד, כן. פרק חמישי, יש פה את הדבר, חרב בא לעולם על עינוי הדין. הרמב״ם אומר, עינוי הדין הוא איחור המשפט, הרמב״ם בפירוש המשניות, ועיון בו ימים רבים בדבר המבואר. מה הכוונה דבר המבואר? יכול אדם לומר, טוב, אני קשה החלטה, אני קשה עיון. אצלי אני צריך לבדוק ולחזור ולבדוק ולחזור ולחזור. לא. אתה חייב לעשות את הדברים מבלי לעיין יותר מדי בדבר המבואר. כלומר, דבר שאפשר לעשות אותו בפחות זמן. אז המושגים של עינוי דין נמדדים אצלנו בחודשים, בשבועות, אולי אפילו בימים. בוודאי לא ברגעים, בוודאי לא בחלקי רגעים. ואילו כאן הם מדברים על רגעים, לא רגעים, על חלקי רגעים בודדים, לדברים הכי חיוניים והכי בסיסיים שהאדם עושה. לשתות כוס, לנעול סנדל, להתעטף בטלית. וזה נקרא אצלם עינוי דין. ועל כך מה אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון? ניחמתני רבי. אכן, יכול להיות שחטאתי בדברים הקטנים האלו, ועל כך כתוב, אם ענה תענה אותו, שמוע ישמע צעקתו. הדברים מפחידים ומבעילים. ואמרתי לחבריי הדיינים, דעו לכם, דיינות זה מקצוע מסוכן. מה לעשות? לא כל מקצוע בעולם הוא מקצוע רגוע. יש סיכונים. אנחנו יודעים שישנם מקצועות שבהם האנשים מסכנים. יש בגמרא בבבא קמא, למה אסור להלין שכר שכיר, שאם זה עלה באילן או עשה כל מיני דברים וסיכן את נפשו. אז אם אתה מענה את שכרו, אתה בעצם גורם לו שסיכן את עצמו מבלי שקיבל את השכר. אז תשאלו איך מותר לאדם לסכן את עצמו. אז באמת, כשהתקינו אצלי בבית תריסים במרפסת בקומה רביעית, וראיתי את המתקין מתחיל לטייל על המעקה של המרפסת, אמרתי לו, שמע, סכנת נפשות. איך אתה עושה דבר כזה? כמה שאתה מקבל שכר, איך אתה עושה? אמר לי, לך, תבוא בעוד שעה, אל תעמוד כאן, אתה רק מפריע לי. וקיבלתי את דבר, אני לא יכולתי לעמוד ולראות איך הוא עושה את הדבר הזה. זה מסוכן. מה לעשות? דיינים הולכים על שפת הגיהינום. הם מסכנים את עצמם, הלכתית. לא מדבר על עינוי דין, לא מדבר על תיקים נמשכים, לא מדבר על איחורים, חיסורים וכולי. לא על זה. מדובר על איחור של שניות בודדות. נכון, זה מדובר במדרגה של רבי ישמעאל ורבי שמעון. אבל כשמדובר גם במדרגות של אנשים כמונו, קטנים בהרבה הרבה מהם, צריך מאוד מאוד להקפיד שחלילה וחס לא לענות את הדין, אלא לחתוך את הדברים. לענות את הדין זה גם לקיים יותר מדי ישיבות ויותר מדי דיונים בדברים שבעצם הם ללא תכלית וללא עניין. וגם זה בגדר עינוי דין. אז אמרתי להם, איך כתוב, אומרים בברית מילה, ברחמן שבברכת המזון, איש הירי ורח הלבב, עבודתו פסולה. אתם מכירים ודאי את הנוסח הזה שאומרים שם. אז לא כל אחד יכול ללכת לזה, כמו שלא כל אחד יכול להיות מועל. אצלי, אם אני רואה דם, אני מרגיש מיד שהראש מתרפל ואני הולך להתעדף. אני לא יכול לעשות את זה. לא מועל ולא שוחט. לא נמצא בתחום הזה. אבל מה לעשות כשנמצאים בתחום של דיינות? צריך לדעת, אם אתה ירא ורח על איבב, ואתה לא מסוגל לקחת על עצמך אחריות, אל תעסוק במקצוע הזה. יש 380 מועמדים. תאמינו לי, אין בעיה למלא בכמה כל אחד שיפרוש מחמת שהוא איש הירא ורח על איבב. את כל זה אני אומר כהקדמה, ואני לא בא לקלקל לכם את מצב הרוח בחודש אדר, לא באדר ראשון ולא באדר שני. הרי איך הרמה מסיים את השולחן ערוך, וטוב לב משתה תמיד. אז אני רוצה להעיר אולי שתי הערות בנושא של חודש אדר, בנושא של פורים, ואולי עד כמה שהזמן ירשה לי לעזור. ראשית, בעניין של אדר ראשון ואדר שני. ישנן שתי הלכות, הרמ"א פוסק אותן, ושתיהן לקוחות מתשובות מארי מינץ, שהיה מגדולי חכמי אשכנז, ושדבריו מובאים ברמ"א הרבה מאוד. אז הנה נראה קודם כל בנושא של יום זיכרון, יורצייט, מה שנקרא בשפת כולם, תו קוף סמך ח' סעיף ז', כשירא יום שמת אביו או אמו באדר, והשנה מעוברת כמו שנה זו, יתענה באדר שני. מעיקר הדין, כידוע ביום זיכרון, מתענים. כך הדין במקורו. נכון שהפכו את זה כבר לעשות תיקון ולעשות לשתות לחיים וכולי, אבל מעיקר הדין, מתענים. גם כתוב בגמרא בנדרים שאדם מקבל על עצמו, בנדר כיום שמת בו אבי ואימו. אז דעת השולחן ערוך באדר שני. הרמ"א אומר, ויש אומרים, דיתנה בראשון, בסוגריים מעריל ומערים מינץ. וכן המנהג להתענות בראשון. מי הוא יש מחמירים להתענות בשניהם. שלוש דעות. דעה ראשונה, דעת השולחן ערוך, יתענה באדר שני, כך נוהגים הספרדים. דעה שנייה, דעת הרמ"א בשם מערים מינץ, יתענה באדר ראשון, ודעה שלישית בשניהם. למה בראשון לפי מארי מינץ? מביא המשנה ברורה, אין מעבירים על המצוות. למי שזוכר במסכת מגילה, אם אפשר רק רגע, אם יש פשוט בהושטת יד, כשדנה הגמרא שם לגבי אדר ראשון ואדר שני, הגמרא מסבירה כן, בדף וב עמוד ב', קראו את המגילה באדר ראשון ונתעברה השנה, קוראים אותה באדר שני. הגמרא מביאה פה שלוש דעות בברייתא. דעה אחת שאומרת קוראים באדר שני, דעה שנייה רבי אלעזר ורבי יוסי, אין קוראים אותה באדר שני, שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון. דעה שלישית רבי שמעון בן גמליאל, שכל מצוות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשון, ושווים בהספד ובתענית שאסורים בזה ובזה. ואומרת הגמרא, בשלמה רבי אלעזר ברבי יוסי, שאומר שלא צריך לקרוא שוב באדר שני, מסתבר טעמה דעין מעבירים על המצוות. רש"י אומר, ושבא לידי, אקדים לעשות. דעה חיטניה במחילתה, הזכרנו קודם מחילתה, ושמרתם את המצות, אם באה מצווה לידך, אל תחמיצנה. כמובן מצות ומצוות, ופה כתוב מצות, פה כתוב מצוות. אז בקיצור, אין מעבירים על המצוות. אלא אדר שני, רבי שמעון בגמליאל שאומר, שקוראים באדר שני, כפי שאנחנו נוהגים, מה הטעם, או מסמך גאולה לגאולה, פורים לפסח, או לקיים את תיגרת הפורים הזאת השנית, השנית בחודש השני. על כל פנים, כאן כתוב בגמרא, שהעדיפות של אדר ראשון, במקום שאין את שני הטעמים האחרים, של איגרת הפורים הזאת השני, או מסמך גאולה לגאולה, העדיפות של אדר ראשון ומשום, אין מעבירים על המצוות. ולכן דעת הרמה בשם הארי מינץ, שיתנה באדר ראשון. בסדר. אז ראינו בלגבי הלכות תענית. עכשיו נראה לגבי הלכות בר מצווה. אז את מי ששאלתי איכן הלכות בר מצווה בשולחן ערוך אור החיים, אני לא זוכר שמישהו ענה לי תשובה, אולי מישהו מכם יודע, אני כמובן יודע משום שאני רוצה לדבר על זה, אז מישהו יודע איכן הלכות בר מצווה בשולחן ערוך אור החיים? אף אחד. איפה? אכן, דיני קדיש. קדיש וקידוש כנראה הולכים ביחד, מה לעשות? דיני קדיש, איך דיני קדיש מגיעים לדיני בר מצווה? פשוט, קדיש צריך מניין, מניין צריך שיהיו 10 גדולים, אז צריך שהבר מצווה יהיה בר מצווה, מה לעשות? אז אם תחפשו את הלכות בר מצווה, סימן נ"א, סתם כדאי לדעת. כתוב כך בסעיף ט', לעולם הוא קטן, עד שיביא שתי שערות אחר שיהיה בין י"ג ויום אחד, ושנת העיבור בת י"ג חודש. זה כולנו יודעים. וכאן יש בשולחן ערוך את החידה הידועה ששאלו אותנו כשהיינו ילדים. השולחן ערוך עושה את זה גם כן כמו חידה. אם נער אחד נולד בכ"ט לאדר ראשון משנה מעוברת, ונער אחד נולד באדר שני באחד בו, ושנת י"ג אינה מעוברת, אותו שנולד בכ"ט לאדר הראשון, צריך להמתין עד כ"ט לאדר בשנת י"ג, להיות בן י"ג שנה. ואותו שנולד אחריו באחד באדר השני, יהיה בן י"ג שנה, כיוון שהגיע אחד באדר של שנת י"ג. אז זאת המציאות שהצעיר נעשה גדול לפני הגדול ממנו. אגב, שאלו אותי, ומה יקרה לגבי ייבום וחליצה? שכתוב היה הבכור אשר תילד מצווה בגדול לייבם ולחלוץ, האם נאמר יתהפך סדר הדברים והגדול יהיה קטן? אני אקח לגבי בכורה, נגיד שהראשון היה, גם בתאומים יש בכורה, מה לעשות? אז הראשון, הבכור, יהפוך לצעיר, והצעיר יהפוך לבכור, ודאי שלא. פה מדובר לגבי גדלות של חיוב במצוות, לא מדובר לגבי גדלות אמיתית. וכשכתוב עת לרבות אחיך הגדול, אז אחיך הגדול הוא אחיך הגדול משעת לידה, מי שנולד לפניך. ולא יעזור מה שבגלל חשבון החודשים חגגו לך בר מצווה לפניו. בסדר. אומר הרמ"א, אגב, ומי שנולד באדר ונעשה בר מצווה בשנת העיבור, כלומר, הוא נולד באדר בשנה רגילה, ונעשה בר מצווה בשנת העיבור, אינו נעשה בר מצווה עד אדר השני. בסוגריים, תשובת מארי מינץ. וכאן שאלתי, מה נשתנה? לא מה נשתנה של פסח, אלא מה נשתנה של אדר. למה לגבי יורצייט, אומר הרמה בשם מארי מינץ, שיורצייט, מי שנפטר באדר בשנה רגילה, אז יום הזיכרון שלו הוא באדר ראשון. ויהיו לגבי בר מצווה, אומר הרמה בשם הארי מינץ, באדר שני. שאלתי, והתשובה נראית יותר פשוטה מפשוטה. מה? אני לא שומע.
הוא לא נכנס מצוות.
מה זה שייך למצעד? תסביר את הדברים יותר. מה אתה שולח אחורה?
הסיבה שצריך לחזור להקדים, כדי להקדים במצווה. על הקטן הזה שבאתם אנחנו דנים עוד מחויב במצוות או לא מחויב במצוות, אז אין לנו את הסיבה להקדים את העדה הראשון.
תראה, הכל טוב ויפה, רק אני הגדרתי את זה, אני חושב, בצורה יותר ברורה. אמרתי כך. יורצייט, אגב, הביטוי היידישאי שהפך להיות נחלת הכל, אני חושב שבכל, כולם מה זה, אומרים את המילה יורצייט, למרות שהם לא דוברי יידיש. פירוש, הפירוש המילולי, יור זה עיר, זה שנה, צייט זה זמן, טיים. אם אתם רוצים בתרגום לאנגלית, כל אחד יתרגם בשפה שהוא מכיר אותה יותר. יום, זמן השנה, לא נכון. זה תרגום לא נכון. התרגום הנכון הוא יום הזיכרון. מקדש ישראל ויום הזיכרון. מתי שהיום הזה מופיע בלוח פעם נוספת? אומר הרמ"א, היום הזה מופיע בלוח כבר באדר ראשון. מה תחכה לאדר שני? אין מעבירים על המצוות. בר מצווה זה לא יורצייט של הלידה. זאת אומרת, יורצייט שחלפו 13 שנה מאז הלידה. בר מצווה, איך ראינו כאן? לעולם הוא קטן, עד שיביא שתי שערות אחר שיהיה בין י"ג ויום אחד, ושנת העיבור בי"ג חודש. צריך שיעברו עליו 13 שנים. מה לעשות? השנים אינם זהות. יש שנה ארוכה יותר, שנה מעוברת, ויש שנה קצרה יותר, שהיא שנה פשוטה. אז אין לנו ברירה, אלא ללכת לפי תשלום השנה. זה שהתמזל מזלו ונעשה בר מצווה בשנה מעוברת, עדיין לא הסתיימה השנה. אז מה הוא יהיה, נגיד, אין מעבירים על המצוות, והיורצייט של הלידה הוא בעדה ראשון? בסדר, יורצייט, אם רוצים לעשות יורצייט, ייתנו תיקון באותו יום, ויהיה בסדר. אבל מבחינת גדלות, עוד לא חלפו עליו 13 שנים. חסרה לו שנה. היות וחסרה לו שנה, לכן גם מערי מינץ, שאומר לגבי יורצייט, ואמרנו שהמינוח המדויק הוא לא יורצייט, אלא יום הזיכרון, כפי שאומרים בראש שנה, מקדש ישראל ביום הזיכרון, שזה באדר ראשון, משום ששם אנחנו זקוקים ליום. הנה, אותה שיטה שאומרת שנוהגים פעמיים, גם באדר ראשון וגם באדר שני. מה פתאום אדר שני? לפני חודש כבר היה לך יורצייט. מה אתה הולך עוד פעם? התשובה, מה לעשות? היום הזה הופיע עוד פעם בלוח. אז גם הפרש של חודש עדיין לא עוקר את החיוב של יורצייט לפי הדעה השלישית. על כל פנים, ההבדל הזה נראה ברור, כמעט אי אפשר להגיד אחרת. נו, כמעט, אבל לא לגמרי. הנה תראו שם במשנה ברורה, מיבי. אבל אם בשנת י"ג היה גם כן עיבור, כלומר, הוא נולד בשנה מעוברת, ונעשה בר מצווה גם כן בשנה מעוברת, אז בוודאי היינו אומרים, הנולד בראשון יהיה בר מצווה באדר ראשון, והשני באדר שני. בסוגריים, אגב, תמיד כדאי לקרוא את הסוגריים, הסכמת האחרונים דלא כמגן אברהם. את המגן אברהם אני מבין היטב. מה אכפת לי מתי נולד הילד הזה? סוף סוף מזלו גרם ששנת י"ג שלו היא שנה מעוברת. וראינו בסעיף ט' בשולחן ערוך שלעולם הוא קטן עד שיהיה בין י"ג ויום אחד, והשולחן ערוך מוסיף ושנת העיבור בת י"ג חודש, כלומר, אל תעשה לי חשבונות ותקזז לי חודשים מן העיבור. שנת העיבור בת י"ג חודש, ולכן אתה צריך להשלים את שנת העיבור. אז אם כן, מה אכפת לי מתי נולד? סוף סוף הוא נעשה בר מצווה בשנת י"ג והיא מעוברת. ואם אנחנו צריכים להשלים י' ג' שנה, עוד לא נשלבו אצל י' ג' שנה. אז איך אנחנו מסתדרים פה עם הסכמת האחרונים? אגב, כך פוסקים כולם, וכך גם נוהגים למעשה, שמי שנולד בשנה מעוברת, יהיה בר מצווה באדר ראשון, אם נולד באדר ראשון. למה? מה ההיגיון? מה הסברה? האמת היא שלא מצאתי פתרון. חיפשתי וחיפשתי, אם אפשר, רמב"ם זמנים. לא מצאתי פתרון, אולי תמצאו פתרון בעצמכם, אני לא מצאתי, אלא אם כן נלך פה עם הרמב"ם בהלכות קידוש החודש. אני רק רוצה למצוא את זה. בדפוסים היית פחות מתרוצה. אל תחפשו לי רמב"ם אחר, אני אקח לי יותר טרחה, אבל אני אמצא את זה. אני מכיר את צורת הדף כפי שבדפוסים הקודמים. אז זה עדיין רמב"ם שם. אם אפשר. כן, אתה רואה, פה פתחתי בדיוק נפתח, מה אני אעשה? אז הרמב״ם בפרק ו' קידוש החודש. הרמב״ם מדבר על כך שצריך להתאים את שנת החמה לשנת הלבנה. אנחנו יודעים. הלבנה, הרמב״ם אומר, זה 29 יום מיד נראה. חודשה של לבנה, 29 יום ומחצה ותשצג חלקים. לפיכך עושים חודשי הלבנה, מהם חודש חסר, מהם חודש מלא. חודש חסר 29 יום, חודש מלא 30 יום. כדי שלא לחשב שעות בחודש, אלא ימים שלמים. והרמב"ם מוסיף, אילו היה חודשה של לבנה, 29 יום ומחצה בלבד, היו כל השנים חודש מלא וחודש חסר. אבל מפני החלקים שיש בכל חודש וחודש, אז יוותר על חצי היום, יתקבץ מהם שעות וימים, ולכן יש פה ברמב״ם איך אנחנו סדר החודשים, תשרי לעולם מלא, תיבט לעולם חסר, מתיבט ואילך אחד מלא ואחד חסר, וכך הוא עושה בשנה מעוברת, אדר ראשון מלא כמו השנה, אדר שני חסר. עכשיו, את החשבונות של שנים מעוברות ושנים פשוטות, אנחנו עושים במחזור של 19 שנה. בתוך מחזור כזה יש 7 שנים מעוברות. וזה בכדי להתאים את שנת החמה, כתוב שמור את חודש האביב, לשנת הלבנה. ההתאמה היא אף פעם לא במדויק, היא בערך. שמור את חודש האביב, אבל זה נושא בפני עצמו. כשעסקנו בברכת החמה, אז דיברנו על הנושא של החשבון של שמואל והחשבון של רב עדה, כאשר את ברכת החמה אנחנו הולכים לפי החשבון של שמואל, בעוד שלפי חשבון רב עדה, ברכת החמה יכולה לתת פעם ב300,000 וכמה שנים, לא בתקופתנו, לא, זה לא מסתדר. והרמב״ם אומר שחשבון רב עדה הוא חשבון יותר מדויק, ובו חכמים תלו את כל עניין עיבור השנים, וזה סוד העיבור. אבל החשבון של שמואל, שהוא פחות מדויק, נשאר לחשבונות בדברים אחרים, כמו ברכת החמה, כמו חשבון התקופות, מה ששואלים גשמים 60 יום בחוץ לארץ, אחרי תקופת תשרי, ועוד דברים מן הסוג הזה. בכל אופן, הרמב״ם מונה פה ששבע שנים מעוברות בכל מחזור הם שנה שלישית, שישית, שמינית, 11, 14, 17 ו-19. אלו השנים המעוברות. אם תעשו חשבון, תראו שבכדי להיוולד בשנת עיבור ולהיות בר מצווה בשנת עיבור, הוא צריך להיוולד בשנה השלישית למחזור ולהיות בר מצווה בשנה ה-19. בקיצור, בר מצווה רגיל עוברות עליו 5 שנים מעוברות. בר מצווה שנולד בעיבור ונעשה בר מצווה בעיבור, יש לו 6 שנים מעוברות. היות והעניין הזה של עיבור השנה, זה בעצם התאמות בכדי שנוכל במחזור של 19 שנים, שחודש האביב יהיה באמת בפסח, אז הבר מצווה הזה שנולד בשנת העיבור ונשא בר מצווה בשנת העיבור, בעצם כונסים אותו במרכאות בחודש נוסף. ועל כך השאלה והמחלוקת בין הסכמת האחרונים לבין המגן אברהם. המגן אברהם אומר, היות ובסופו של דבר, אם נסכם את הגדלות של אותו ילד, הוא נעשה גדול עם 5 שנים מעוברות, כמו כל ילד רגיל. למה נוסיף עליו עוד חודש אחד של 6 שנים מעוברות? למה נעשה את זה? שיהיה בר מצווה באדר ראשון. האחרים חולקים ואומרים לא. סוף סוף זהו מזלו. אז כמו הסיפור שאחד שנולד בכפתת לאדר ראשון, והתאום שלו נולד באחד לאדר שני, שהגדול יותר יהיה בר מצווה מאוחר יותר. אבל אני אומר במפורש, לא נחה דעתי ואין לי הסבר ברור בעניין, והעניין עדיין צריך להיות, ועד הרבה, תעיינו בדבר, אולי תמצאו פתרון, הלא לאלוקים פתרונים, ואם כן, ספרו נא לי, אם יהיה לכם פתרון בדבר הזה. לי אין פתרון ברור בדבר. דבר נוסף שרציתי להעיר, אני מסתכל כאן על השעון, לא להחמיץ, אבל זה גם כן נקודה שנוגעת לחודש אדר. הנה אנחנו מתקרבים בעזרת השם לאדר שני. השבת הרי פרשת שקלים, מברכים החודש. כידוע תענית אסתר השנה מוקדמת יותר. הרי פורים הוא במוצאי שבת, בית אל דומני זה בי"ד, נכון? במוצאי שבת אי אפשר להתענות בערב פורים, מתענים ביום חמישי. אגב, בבתי כנסת רגילים בתל אביב למשל, לא כולם יודעים שתענית אסתר היא מוקדמת, וקרה לי לא אחת שלשם רואה תענית אסתר שכחנו בכלל. הם פשוט לא מתענים. כתוב בהלכות מגילה בתו רשפ"ו, מתענים בי"ג באדר, ואם חל פורים באחד בשבת, מקדימים להתענות ביום חמישי. אומר הרמ"א, ותענית זה אינו חובה. לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעוברות או מיניקות, או לחולה שאין בו סכנה, ואפילו רק כואבי עיניים, שאם מצטערים הרבה לא יתענו. נו, אז כל אחד, לא בחורים צעירים, אבל האנשים בני גילנו פלוס מינוס, יגידו, נו, מי מאיתנו אין לו קרחץ פה, קרחץ שם. פה כואב עיניים, פה כואב ראש, פה ככה, פה ככה. תענית אסתר, פטורים. לא טוב. אומר הרמה, ויפרעו אחר כך. אין בעיה, אל תצאו, אבל תפרע אחר כך. כשכבר, כשביום שלא תעשה קרחץ, תפרע. בסדר. תראו מה קורה בתעניות החורבן. הנה נראה פה בהלכות תשעה באב, שם מופיעות תעניות החורבן, סימן תו קוף נון. הכל חייבים להתענות בת סומות הללו, ואסור לפרוץ גדר. אומר הרמה, מי הוא עוברות ומעיקות שמצטערות הרבה, אין להתענות. ואפילו אינן מצטערות, אינן מחויבות להתענות, אלא שנהגו להחמיר. ודווקא בג' צומות, אבל בתשעה באב מחויבות להחמיר. בסדר, נדבר על ג' צומות. גם כן מעוברות ומעיקות אינן מחויבות להתענות. אומר המשתברור רבה באור הלכה, אין להתענות, עיין באליה רבה. שיפרעו אחר כך, גם עוברות ומעיקות. וחילי, כלומר, כוחו של האליה רבה במה שפסק את זה, מעד לקמן, סימן תו ריש פיוו. זה הלכות מגילה, תענית אסתר. והמעיין בביאור הגרא שם יראה, דאין ראיה משם לענייננו. וגם לא מצאתי לעת עתה לשום אחרון שיעתיק דברי האליה רבה הזה. למה? שוב מה נשתנה? תענית אסתר יפרעו אחר כך, למרות שזאת לכאורה התענית הקלה ביותר שהרמה בעצמו אומר עליה אפילו רק כואבי עיניים. ואילו התעניות האחרות, תעניות החורבן, הם יפרעו אחר כך. רק האליה רבה אומר, אבל הגאון בביאור הגרא דוחה. מה נשתנה? שוב מה נשתנה, עדיין בחודש אדר. אז אם הביאור הלכה שולח אותנו לביאור הגרא, אז צריך לפתוח ולראות ביאור הגרא. אז הנה נפתח ונראה, תו ריש פי וב אמרנו. ויפרעו אחר כך, אומר הגאון, שתענית זה, מדבר על תענית אסתר, אינו קבוע, כמו שנאמר במסכת סופרים, שהיו מתענים אחר פורים. בואו ונראה מסכת סופרים, זה מן הברייתות החיצוניות שלא נכנסו לסדר הגמרא, אז בואו ונפתח בפנים ונראה מסכת סופרים. פרק כף א', מסכת סופרים, הברייתא הראשונה, מפסיקים לפורים כמנהג רבותינו שבמערב להתענות שלושה ימי צום מרדכי ואסתר פרודות, ולאחר פורים שני וחמישי ושני. ולמה אין מתענים אותם בחודש ניסן? מפני שבאחד בניסן הוקם המשכן, וי"ב נשיאים הקריבו קורבנם לי"ב יום וכו'. לפיכך הם אומרים תחנונים פה בימי ניסן. מה כתוב במסכת סופרים? תענית אסתר המקורית, מתי הייתה? בניסן, ערב פסח, אז הייתה התענית המקורית. מה לעשות? אי אפשר לקבוע תענית אסתר בניסן. לא מתענים בניסן. הוקם המשכן, קורבנות הנשיאים, כידוע בניסן לא אומרים תחנון, לא מתענים, אין. מה עשו רבותינו? אמרו רגע אחד. בואו ונקדים לחודש אדר. מתי בחודש אדר? לאחר פורים, שני וחמישי ושני. קודם כל לא יום אחד, שלושה ימים. גם אסתר אמרה, שומו עליי ועל תאכלו ועל תשתו שלושה ימים, לילה ויום, אתם זוכרים את זה. לילה ויום אי אפשר, שלושה ימים קשה. קבעו שני וחמישי ושני פרודות, פרודות הכוונה, היות בימים האלו הם ימים שקוראים בתורה, וכידוע תעניות בהב, כפי שאתם בוודאי יודעים, הם גם כשני, חמישי ושני, ועוד תעניות של השובבים, לא משנה, על כל פנים, שני וחמישי ושני. רגע, עוד לא נגמר הסיפור. אנחנו לא מתענים אחרי פורים שני וחמישי ושני, אלא מתענים ערב פורים. מה פתאום ערב פורים? מה עניין ערב פורים? אתה תצטרך קצת לעזור לי לפעמים אחד ועוד אחד. מה עניין ערב פורים? אומר המשתברורה בתו רי שפי וב, מיד נפתח ונראה. אומר המשתברורה, מתענים ביו"ד ג' באדר, כי בימי מרדכי ואסתר ניקלו ביום יו"ד ג' באדר להילחם ולעמוד על נפשם, והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם להינקם אויביהם. ומצינו כשהיו ביום מלחמה שהיו מתענים, שכן אמרו רבותינו ז"ל שמשה רבינו עליו השלום ביום שנלחם עם עמלק היה מתענה, ואם כן בוודאי גם בימי מרדכי היו מתענים באותו יום, ולכן נהגו כל ישראל להתענות בי"ד ג' באדר. בקיצור, תענית י"ד ג' באדר בכלל לא שייכת לתענית אסתר. הוא אומר, נקרא תענית אסתר ולזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת שרתו, כמו שעשה בימים ההם. בקיצור, זו תענית שלא שייכת לאסתר בכלל. היא שייכת ליהודים שנלחמו באויביהם, הרוג בשונאיהם. כשנלחמו היו מתענים. זאת שאלה בפני עצמה. אני חושב שבמלחמה כיום, אם ישאל אותי חייל מה לעשות ביום של תענית כאשר הוא נמצא בתפקיד, מדבר על תעניות דרבנן, ספק גדול אם הוא יהיה חייב לצום. במידה וזה פוגע בכושר המבצעי שלו, ספק גדול. אבל כך הם נהגו. הם סמכו על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, אתם תצומו, הקדוש ברוך הוא יילחם לכם. ואז המלחמה הייתה מלחמה שהציבור התענה בה. ולזכר זה אנחנו מתענים. בקיצור, תענית אסתר היא תענית אלסטית, תענית גמישה. היא נדחתה מניסן לאחרי פורים, ומאחרי פורים ללפני פורים. אומר הגאון, זאת הסיבה שכתוב ויפרעו אחר כך. מה הכוונה ויפרעו אחר כך? משום שבין כך התענית היא לא בזמנה. אתה לא יכול לצום ערב פורים, אתה לא יכול לצום בנדחה של תענית אסתר, תצום אחרי פורים, כמו שנהגו באמת לעשות. אבל תעניות החורבן הן תעניות קבועות. פה אם אתה לא יכול לצום, עבר זמנו, בטל קורבנו. אבל בזה לא נגמר, אם אפשר שוב להתחיל. מלכת חינוך שין א', בהוצאה החדשה זה חלק שני. מי שמכיר את המנחת חינוך יודע, בזמנו אנחנו התחרינו לפענח את ראשי התיבות במנחת חינוך. זו הייתה אומנות מיוחדת לדעת לפענח, ורק אחרי הרבה הרבה תרגולים, ראש הישיבה ודאי זוכר את התקופה של המנחת חינוך עם ראשי התיבות האין סופיים, שאם לא היית מכיר את כל הנושא לפני ולפנים, לא היית מסתדר. אבל מה לעשות, סידרו אותנו והדפיסו מנחת חינוך, כשהכל פתוח והכל פרוד, פרודות כמו שראינו קודם לכן, ולא צריכים להתאמץ בכלל, בסדר. אז זה מזלו של הדור החדש. אז הנה המנחת חינוך במצווה שין א'. מהי מצווה שין א'? הכותרת היא שלא לעשות מלאכה ביום שני של פסח. איך זה מגיע לתעניות החורבן? התשובה זה לא מגיע. אבל המנחת חינוך תמיד הולך מעניין לעניין שלא באותו עניין. אז ככה הוא מגיע למה שמגיע. זה מנחת חינוך מאוד ידוע בישיבות, מאוד מדברים עליו. והוא אומר כך, ואני אראה לעניות דעתי, דארבע צומות הללו מדברי קבלה, אין נקבע להם יום מיוחד, עשרה בטבת או תשעה באב וכדומה. רק הדברי קבלה הוא על אילו החודשים, בטבת ותמוז ואב ותשרי, מחויבים להתענות יום אחד. אבל לא מתייחד יום מיוחד, רק איזה יום שירצה יוכל להתענות, רק באילו החודשים. וראיה לדבר הזה בפסוק בזכריה, כתוב אינו מבואר יום כלל, רק צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי, דהיינו החודשים, אבל לא באיזה יום. והוא מביא לפה כמה וכמה ראיות, חלק מהם רב יוחנן אומר, אילו הייתי שם כבר עתיב בעשירי, מדובר על תשעה באב, ורבנן התחלת דפורנות העדיפה, ואיך אילו היה שם היה קובע בעשירי, וכי בדידי הדבר תלון, הלא הוא מדברי קבלה, אלא הוא הדבר אשר דיברתי. והקבלה לא קבעה יום מיוחד, רק החודשים, ובאיזה יום בחודש שרוצים ניתנים. ולכן הוא אומר, שאומנם הייתה תקנת חכמים יותר מאוחר לקבוע ימים, אבל התקנה הראשונית של הנביאים, דברי קבלה, הייתה לקבוע חודשים. ונפקא מינה הוא אומר, שמי שלא ייתנה מכל מיני סיבות את התענית ביום הקבוע לה, יתענה מדברי קבלה יום אחר באותו חודש. שהרי מדברי קבלה קבעו את החודשים. מובן שלפי המנחת חינוך אין מקום לחילוק שמחלק הגאון בין תעניות אסתר לבין תעניות החורבן. שהרי גם תעניות החורבן גם הן אלסטיות. אמנם לא בממדים של תענית אסתר מניסן לאדר מחודש לחודש, אבל בממדים של אותו חודש שאפשר לשחק בו ולעשות ביום אחר. אז אם כן, כמו שלגבי תענית אסתר ויפרעו אחר כך, משום שהתענית הזאת היא לא בזמנה בין כך, גם תעניות החורבן האחרות כך. טוב, הגאון לא לומד כך. גם בראשונים, וזה אני לא רוצה להאריך יותר מדי, גם בראשונים האחרים יש ברמב"ן, בתורת האדם נראה שהתעניות קבועות, גם בריטב"א במסכת תענית מוצאים שתעניות קבועות, אבל זה באמת עניין בפני עצמו, ואיך שהקדוש ברוך הוא ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים אלו ושונאיהם. ודיברנו בדרך לכאן עם ראש הישיבה שתמורת 30 יחידות דיור יש 300 יחידות דיור לבית מדרש חדש בעזרת השם שיעמוד לתפארת ושנזכה כולנו. איך כתוב ליהודים? הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו, כמו שאני אומר בגדלה. תודה רבה.